טוב, בפעם הקודמת שדיברתי על הנושא הזה, זה היה לפני כשלושה חודשים, אז אני לא בטוח שכולם זוכרים, אז מי שלא זוכר יכול להקשיב להקלטה, אבל בכל זאת אני אתן כמה רענונים ותזכורות למה שדיברנו באספה הקודמת, ואנחנו נראה איך זה מתקשר למה שנדבר היום. אז הסיפור שדיברנו עליו לפני פעמיים היה על קורח ועדתו, קורח דתן ואבירם, שהסיפור התחיל ככה, כן? ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, וכולי וכולי. הסיבה ששמתי לכם את זה, זה כדי שתזכרו את השמות. אתם תראו שתכף אנחנו ניפגש בשמות שוב. אז קורח, יצהר, קהת ולוי. גם ראינו שקורח הוא בן דוד של אהרון ומשה. קורח הוא הבן של יצהר. אהרון ומשה בנים של אמרם. ואמרם ויצהר הם בני קהת. אז זה רק לרענון. ובמדבר כפוו, במדבר 26, 10 ו-11, פסוקים 10 ו-11, אז יש תמצית של הסיפור, אוי תודה, ושם כתוב כך: ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת קורח במות העדה, באכול האש את 50 ו-200 איש, ויהו לנס, ובני קורח לא מתו. אתם בטח זוכרים שהיו 250 איש שהחזיקו את המחתות, והם עשו איזה מין אתגר כזה, רצו להיות כהנים. הם בעצם ערערו על הסמכות של משה ואהרון, וכולם נהרגו בידי אלוהים. אבל בסוף הפסוקים האלה אנחנו ראינו משהו מאוד מעניין. ראינו שבני קורח לא מתו. אנחנו לא יודעים למה. לא כתוב בשום מקום מה היה מיוחד בהם. אנחנו רק יכולים לשער ולהעריך שאותם אנשים מיוחדים, בני קורח, למרות שכל בני ביתם נהרגו וכולם היו ראויים לעונש בעיני אלוהים, דווקא הם לא. ואלוהים החליט להציל אותם ולשמור אותם, והוא חסך את מותם באירוע הזה. ו בקטע שנקרא היום, אנחנו נראה מה יצא מהם, מאותם בני קורח. אז רק כדי לראות את החיבור, אני מציע שנפתח בדברי הימים א', פרק ו', פרק 6, ונקרא פסוקים 16 עד 23. ו נקרא את ההקדמה ואז נראה את השושלת. אז מה שכתוב זה כך: ואלה אשר העמיד דוד על ידי שיר בית אדוני ממנוח הארון, והיו משרתים לפני משכן אוהל מועד בשיר עד בנות שלמה את בית אדוני בירושלים, ויעמדו כמשפטם על עבודתם. מה בעצם כתוב פה? דוד המלך העמיד במין משמרת של שירה ונגינה, כנראה, על יד בית אדוני, את קבוצת האנשים האלה, האנשים שתכף נראה את השמות שלהם, את אלה, והם היו משרתים לפני משכן אדוני בשיר. הם היו שרים וכותבים שירים ושרים שירים לאלוהים, והדבר הזה קרה בתקופת דוד. כתוב ממנוח הארון, זאת אומרת, אם אתם זוכרים, ארון הברית טייל בארץ, הפלישתים לקחו אותו, ואז הוא היה בקריית יערים, ואז הוא עלה לירושלים, וכולי וכולי. אז כשהוא הגיע ליהודה הסופי, כל הדבר הזה קרה. עכשיו נראה את השושלת, נשים לב לשמות. ואלה העומדים ובניהם: מבני הקהתי, הימן המשורר, בן יואל, בן שמואל, בן אלקנה, בן ירוחם, בן אליאל, בן תוח, בן צוף, בן אלקנה, בן מחת, בן עמסי, בן אלקנה, בן יואל. זה ממשיך עם הרבה אלקנה כאלה. בן אבי אסף, בן קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, בן ישראל. אז אני מקווה שעכשיו התחילו לצלצל השמות. ישראל הוא יעקב. בנו של יעקב, לוי, אנחנו זוכרים אותו, ממנו יצא שבט לוי, ובאמת הלוויים והכהנים יצאו ממנו. קהת, אבא של אמרם ושל יצהר, הוא הסבא של אהרון ומשה, והוא גם הסבא של קורח. אז קורח, יצהר, קהת ולוי אנחנו זוכרים. מה שמעניין זה שרואים שהשושלת ממשיכה. אבי אסף, יואל וכו' וכו', עד שמגיעים לדמות הזאת, לאלקנה. אלקנה הזה הוא אותו אלקנה מספר שמואל, א', פרק א', מתחילת ספר שמואל. זה אותו אלקנה שאשתו היא פנינה וחנה. ומחנה אשתו נולד שמואל, וזה שמואל הנביא. לשמואל נולד יואל, וליואל נולד הימן. והימן הוא אותו אחד שכתב את המזמורים בתהילים לבני קורח. אז קודם כל אנחנו רואים את השמות של אבי אסף והימן וכו'. אבל יותר מזה, אנחנו רואים איך אלוהים הוציא מהאירוע הקשה הזה של קורח, הוא הוציא הרבה ברכה לעם. קודם כל שמואל. שמואל הנביא, אחד מהדמויות המשמעותיות בתקופת התנ״ך, הוא המליך את שאול, הוא המליך את דוד. הוא היה המנהיג בפועל של העם בתקופה לא קלה של תחילת החיכוכים עם הפלישתים, ותקופה סוערת של איחוד הממלכה. בעצם עד תקופתו עדיין כל עם ישראל התנהל לפי שבטים. תחת שמואל ואחרי זה שאול ודוד, בני ישראל התאחדו חזרה. אז באמת אנחנו רואים שמאותה שושלת של מרדנים, של קורח, מבניהם יצא שמואל שהביא ברכה עצומה לעם. וכמובן, ההמשך של הברכה הזאת נמצא בשירות של המשכן, שזה הימן המשורר שכתב שירים לכבוד אלוהים. אז זה מאוד מעניין לראות את זה, שמתוך כל המרד הזה יצא כזאת ברכה עבורם. והיום אני חשבתי שנעבור על פרק אחד, מזמור אחד, תהילים פי ד', פרק 84. ואני חושב שנעבור עליו לאט לאט, ואפשר ללמוד ממנו לא מעט לקחים רוחניים. אנחנו לא נעבור ממש מילה מילה ופרט פרט, אבל בחלק מהנקודות נתעכב ונראה שיש מה ללמוד מהפרק הזה. אז קודם כל אני אקרא הכל ברצף ואז נתחיל לאט לאט וגם טיפה להסביר את המילים. אז אני מתחיל. למנצח על הגיתית לבני קורח מזמור. מה ידידות משכנותיך אדוני צבאות? נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות אדוני. ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. גם ציפור מצאה בית ודרור כן לה אשר שתה אפרוחיה. את מזבחותיך, אדוני צבאות, מלכי ואלוהי. אשרי יושבי ביתך, עוד יהללוך, סלה. אשרי אדם, עוז לובך, מסילות בלבבם. עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתוהו, גם ברכות יעתה מורה. ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. אדוני, אלוהים צבאות, שמעה תפילתי, האזינה אלוהי יעקב, סלה. מגיננו ראה אלוהים, והבט פני משיחך. כי טוב יום בחצריך מאלף. בחרתי הסתופף בבית אלוהי, מדור באוהלי רשע. כי שמש ומגן אדוני אלוהים, חן וכבוד ייתן אדוני, לא ימנע טוב להולכים בתמים. אדוני צבאות, אשרי אדם בוטח בך. זה המזמור. ועכשיו נעבור עליו, ותוך כדי גם נתעמק בחלק מהנקודות. זה מזמור מאוד מעניין. העברית קצת קשה, וגם חלק בטח קוראים אותו פעם ראשונה. אבל אם הצלחתם לקלוט, פחות או יותר, העיקר של המזמור הזה, המסר העיקרי שמעבירים בני קורח, זה הכמיהה, הרצון שלהם להיות קרובים לאלוהים. השאיפה שלהם להתקרב לבית אלוהים ולאלוהים עצמו. אז ככה זה מתחיל. למנצח על הגיתית, זאת אומרת איזשהו תיאור של כלי נגינה, לבני קורח מזמור, לבני בשפה תנכית זה אומר של. אז המזמור של בני קורח. מה ידידות משכנותיך, אדוני צבאות? ידידות, ידיד, זה מילה שמופיעה גם בשיר השירים הרבה, והיא בשפה תנכית אומרת אהוב. ידידי זה אהובי. אז אותו מחבר אומר, מה ידידות משכנותיך, אדוני צבאות? הוא אומר, כמה אהובים המקומות שאתה נמצא בהם, המשכן שאתה נמצא בו, אלוהים, כמה הוא אהוב עליי. הנפש שלי נחשפה וגם קלטה, היא כולה רוצה להיות בחצרות אדוני. ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. כל כולי, כל הגוף שלי, ליבי ובשרי, ירננו. לרנן זה גם להתפלל. כולם מתפללים ושואפים אל אלוהים החי. עכשיו, יש פה שאלה קצת מוזרה. למה הוא אומר נחשפה וגם קלטה נפשי? היינו מצפים שהוא יגיד אל אדוני, נכון? הנפש שלי רוצה להיות עם אלוהים. אבל הוא אומר לחצרות אדוני. ולמה בחצר? בפעם הקודמת אנחנו הרחבנו על זה מאוד. אז מי שזוכר, שבמשך כל תקופת התנ"ך עד ישוע, אף אדם לא יכל לגשת אל אלוהים. כשבני קורח כתבו את המזמור, הם לא יכלו לגשת אל נוכחות אלוהים, אל השכינה של אלוהים. הם היו צריכים לעמוד בחצר. אם אתם זוכרים, בני קורח הם לא כהנים, הם לוויים, ואסור להם להיכנס אל המשכן. ולכן הוא אומר, אני רוצה להיות בחצר. אני אפילו לא יכול להיכנס פנימה אל בית אלוהים. והשאיפה של אותו מחבר הייתה כל כך חזקה, הרצון שלו כל כך חזק, שהוא אומר, אני מעדיף להיות בחצר, רק להיות קרוב לאלוהים. והוא ממשיך לתאר את זה נורא יפה. גם ציפור מצאה בית, ודרור כן לה, אשר שטה אפרוחיה, את מזבחותיך, אדוני צבאות, מלכי ואלוהי. אז אותו מחבר אומר ככה, הציפור יש לה בית, יש לה קן. שם בקן הזה היא הכינה אותו עבור האפרוחים שלה, הגוזלים שלה. ככה את מזבחותיך, אדוני צבאות. ככה אני מרגיש, אומר המשורר, כשאני נמצא ליד המזבח, אני נמצא בחצר בית אלוהים. ועכשיו זה באמת, אני חושב, שאלה עבורנו, האם אנחנו מרגישים ככה? כי קל מאוד לדבר על תיאוריה, על כך שאנחנו אוהבים את אלוהים בתפיסה שלנו, במחשבה שלנו. השאלה אם אנחנו מרגישים קרובים לאלוהים, האם אנחנו מרגישים נינוחים ליד אלוהים? האם המקום הנוח שלנו הוא נמצא ליד אלוהים? אני חושב שכבני אדם שחיים היום, בתקופה שאחרי ישוע, יש לנו פוטנציאל, יש לנו יכולת מאוד חזקה להתקרב לאלוהים. אבל עם זאת, הטבע החוטא שלנו, השאיפה הבסיסית שלנו, מרחיקה אותנו מאלוהים, האדם הישן, האדם החוטא שבנו. ויש לנו פוטנציאל כל כך גדול להתקרב אל אלוהים, להרגיש בטוחים לידו, להרגיש נינוחים לידו, ואנחנו עלולים לפספס את זה. אנחנו עלולים לתת לדאגות המחיה, כמו שישוע אומר, או להסחות הדעת שסביבנו, להרחיק אותנו מאלוהים, ולהרגיש נינוחים בדברים אחרים, להרגיש נוחים בעיסוקים שלנו, בדברים שאנחנו אוהבים, במקום להרגיש נינוחים ליד אלוהים. ואותו מחבר, אנחנו נראה את זה גם בהמשך, הוא מדבר על תהליך. כי ככל שהוא מתקרב יותר לאלוהים, הוא מרגיש שם יותר בנוח. וככל שאנחנו נתקרב יותר לאלוהים, אנחנו נרגיש יותר נוח לידו, כמו ציפורים בקן, מוגנות וקרובות אל האימא שלהם או אל אבינו שבשמיים. ואותו אדם שמחבר את המזמור, הוא כותב גם ככה: אשרי יושבי ביתך, עוד יהללוך סלה. הוא קצת מקנה במי שנמצא בפנים, הוא בחוץ, כן? ואז הוא אומר ככה: אשרי אדם עוז לו וח מסילות בלבבם. ואני חשבתי קצת להתעמק בזה, בחלק הזה של הפסוק, כי אני חושב שאפשר ללמוד ממנו לקח אמיתי. הוא אומר ככה: אשרי אדם עוז לו וח. זה די פשוט, כן? מאושר האדם, מבורך האדם, שיש הכוח שלו, שיש לו כוח שמגיע מאלוהים. אבל אחרי זה הוא אומר, מסילות בלבבם. מה זה מסילות? באופן מפתיע אולי, המילה הזאת די דומה למה שהיא משמשת היום. מסילה היא נתיב ישר. והוא מדבר על אנשים שהלב שלהם הוא במסילות. הלב שלהם ישר. עכשיו, קודם כל, כדי באמת להראות עוד הקבלה לזה, אני מראה פסוק מישעיהו, וזה פסוק שהוא מוכר, ישעיהו פרק 40, פרק מם, פסוק 3-4. זה פסוק שהוא מוכר כנבואה על ישוע, אבל יש פה עוד משהו שמסתתר. כתוב ככה: כל קורא במדבר פנו דרך אדוני, ישרו וערבה מסילה לאלוהינו. כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו, והיה העקב למישור והרחסים לבקעה. אז אנחנו מכירים את יוחנן שמדבר במדבר, אבל תשימו לב מה כתוב פה. יש לנו את המסילה שמיישרים אותה בערבה, כן? מסילה וישרה. ויש פה עוד מונח: היה העקב למישור. עקב פירושו פטלטל, לא ישר. והוא מתאר פה את הגבעות שהפכו לישרות. אז עכשיו אני חוזר לפסוק, כתוב מסילות בלבבם. למה אנשים צריכים מסילות בלב שלהם? התשובה היא, והיא נמצאת בירמיהו, וכדאי לפתוח, בירמיהו פרק 17, פרק י' ז', פסוק 9. כתוב שם כך: עקוב הלב מכל ואנוש הוא, מי ידענו? לפני רגע ראינו בישעיהו שעקוב זה מפותל. ופה ירמיהו אומר שהלב שלנו הוא מפותל יותר מכל דבר. הוא ההפך מישר בעצם. הלב שיש לנו כבני אדם שנולדו עם טבע חוטה, הוא לב לא ישר, הוא לב שאוהב לרמות ולא אוהב ללכת בדרך הנכונה והישרה. ובגלל זה המחבר של תהילים מדבר על האדם שמאושר, כי יש לו מסילות בלב, כי הלב שלו כן ישר. וזו נקודה מאוד חשובה לדעתי. אנחנו חיים בסביבה, וגם בדור, בעולם, שלא רואה שקר כבעיה. אני חושב שילדים מגיל, הם מתחילים לשקר בערך ממתי שמתחילים לדבר. זאת אומרת, זה טבוע בנו כבני אדם, ההימנעות מההליכה בדרך ישרה, בדרך ישרה אחרי אלוהים ואחרי אמת. וכאנשים שמאמינים באלוהים, וכאנשים שמקדישים את הלב לישוע, חלק מהעניין הוא להכיר בעניין הזה שהלב שלנו, הבסיסי, הלב של האדם הישן, הוא לב עקום, הוא לב לא ישר. ואם אנחנו רוצים להתקרב לאלוהים ולהיות במחיצתו, אנחנו צריכים שיהיה לנו לב ישר, לב מסילה, לב שהולך עם האמת. וישוע חוזר על זה באין ספור פעמים, אבל הוא אומר, אני הדרך. וישוע הוא דרך ישרה, הוא דרך שהולכת עם האמת. וישוע לא סתם אומר, אני הדרך ואני האמת ואני החיים. ישוע הוא דרך ישרה, האמת היא אמת ישרה, אין שתי אמיתות. יש אמת אחת שהיא ישרה, והדבר הזה גם, הנוכחות של אלוהים היא החיים. וזה לקח, אני חושב, עבורנו כולנו. להבין שהלב שלנו הוא פגום מיסודו. ואם נבין את זה, אולי נוכל יותר להתמודד עם זה. ונוכל להיות אנשים שהלב שלהם הוא לא עקוב, אלא הוא לב של מסילה. והדרישה הזאת והציפייה הזאת לשינוי של הלב, אנחנו מכירים אותה בוודאי מהברית החדשה, שיש לנו לב חדש ורוח חדשה, אבל כבר בדברים, כבר בסוף התורה, כתוב ככה, בדברים פרק 10, פסוקים 12 ו-16, כתוב ככה, ועתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך? כי אם ליראה את אדוני אלוהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, ומלתם את אורלת לבבכם ואורפכם לא תקשו עוד. ואני חושב שהקטע הזה מביא בסיכום את כל הרעיון הזה. אלוהים רוצה את הלב שלנו. הוא רוצה שהלב שלנו יהיה ישר אחריו, יהיה כן אחריו, יהיה בצורה של מסילה ולא בצורה של עקוב. וזה מה שהוא מצפה גם מבני ישראל וגם מאיתנו. ותודה לאל ותודה לישוע שיש לנו אפשרות למול את אורלת לבבנו ולשנות את הלב שלנו. ושיהיה לנו לב חדש ולב ישר אחרי אלוהים. וככה אנחנו יכולים לאהוב אותו. והעניין הזה הוא גם תהליך, אבל הוא גם בחירה. ואם נזכור כל יום שיש לנו לב רע, שהוא עקום והוא פטלטל, אבל גם יש לנו אפשרות ללב טוב, שהוא לב ישר, אז אנחנו נוכל לבחור כל פעם נכון. וזה תהליך, אבל זה באמת בחירה. פעם אחרי פעם ללכת עם הלב הישר ולא עם הלב העקום. ועכשיו נמשיך בפרק. אז אותו מחבר של המזמור, הוא מדבר על כמה נהדר וכמה מבורך להיות בבית אלוהים. ואני הבאתי פה איזה ציור כזה שהוא ממחיש פחות או יותר את ירושלים בתקופתו. אנחנו רואים פה את העיר ירושלים. פה בקצה אתם רואים את המקום שבו נמצא הר הבית ובעצם בית המקדש בתקופה הזאת. היום הכותל המערבי הוא בערך כאן. ותראו למה זה רלוונטי, הציור הזה. כתוב ככה, עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתוהו, גם ברכות יאתה מורה. ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. אז המילים מאוד קשות, אבל המסר מאוד פשוט. כתוב ככה, מי שעובר בעמק הבכה, זה כנראה שם של מקום, של אחד העמקים ליד ירושלים. אתם רואים, יש פה עמק, זה עמק קדרון, ופה גיא בן אינום, בכיוון הזה עמק רפאים וכולי, יש כמה עמקים. אז כנראה עמק הבכה זה אחד מהעמקים האלה. אז אותם עולי רגל שבאים אל המשכן, הולכים בעמק הבכה, פוגשים במעיין שנמצא בדרך, אולי המעיין הזה, השילוח, והמורה שלהם יהיה מבורך, גם ברכות יאתה מורה. כן. אז העברית קצת קשה, אבל אין פה איזה מסר מיוחד. מי שעולה בדרך אל המקדש, הוא הולך, פוגש במעיין, והוא מברך את המורה שלו, שמורה לו איך ללכת אל המקדש. גם ברכות יאתה מורה. ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. כן, והם הולכים בדרך עד שהם רואים את פני אלוהים בציון, בירושלים. והפרק ממשיך כך. אדוני אלוהים צבאות, שמעה תפילתי, האזינה אלוהי יעקב סלע. אותו אדם, הוא מתפלל לאלוהים, הוא פונה אליו, ואומר לו ככה. מגיננו ראה אלוהים, והבט פני משיחך. כי טוב יום בחצריך מאלף. בחרתי הסתופף בבית אלוהי, מדור באוהלי רשע. מבחינת מילים נראה לי בערך בסדר. משיחך זה משיח אדוני, מי שאלוהים בחר בו. הסתופף, זה בא מהמילה סף. סף זה פתח. ואותו מחבר אומר ככה, אני מעדיף טוב בעיניי יום אחד בחצר שלך, של אלוהים, מאשר אלף לא בחצר. אני בוחר להיות בפתח של בית אלוהים, אסור לו להיכנס, אז לכן הוא בפתח, מאשר לגור באוהלי רשע. הוא אומר, אני מעדיף להיות בחוץ, בפתח של בית אלוהים, מאשר בתוך האוהל של אנשים רעים. וזה גם נקודה מעניינת. כי בעצם אין אפשרות שלישית. אנחנו יכולים או להיות במחיצת אלוהים, או במחיצת רשעים. אין אפשרות לבחור יום פה ויום כאן. ואותו אדם שכתב את המזמור, הוא בחר נכון. וגם אנחנו צריכים לבחור נכון. אנחנו צריכים לבחור בצורה מודעת, בצורה פקוחה, בצורה של הבנה, לבחור להיות קרובים לאלוהים. לבחור לא להיות באוהלי רשע. אתה לא יכול להיות בשני מקומות באותו הזמן. ואנחנו צריכים להבין שהבחירה היא אצלנו. אנחנו יכולים להיות במחיצת אלוהים, אם רק נרצה. אנחנו יכולים לא. ואנחנו צריכים לחזור על הבחירה הזאת. כל פעם מחדש להתקרב לאלוהים, להיות במחיצת אלוהים. כדי שנרגיש את הנוכחות שלו, כמו שאותו מחבר מרגיש. כי שמש ומגן אדוני אלוהים. חן וכבוד ייתן אדוני. לא ימנע טוב להולכים בתמים. אדוני צבאות, אשרי אדם בוטח בך. בפסוקים האלה יש תמצית, יש סיכום של בעצם מה שנאמר במזמור. אלוהים הוא השמש והמגן, זאת אומרת, הוא גם הצל וגם השמש שלנו, אנחנו איתו כל הזמן, והוא נותן חן וכבוד למי שהולך בתמים, למי שהולך בצורה פשוטה אחריו. ואני חושב שאחד המכשולים שיש לנו היא לא ללכת בתמים אחרי אלוהים. אנחנו יותר מאי פעם בהיסטוריה האנושית מלאים היום בידע. הידע מקיף אותנו. אם רק נרצה, בעשר דקות אנחנו יכולים להגיע לכמעט כל ידע בעולם. והאפשרות הזאת לידע נגיש, היא יכולה לפגוע בהליכה התמימה שלנו אחרי אלוהים. ישוע אומר שכשבן האדם יבוא, הוא שואל, האם הוא ימצא אמונה בארץ? ואני חושב שבימינו, בעצם בדורות המתקדמים, כשישוע יחזור, אחת המחלות שלנו זה שאנחנו עלולים להחליף את ההליכה בתמים, בצורה פשוטה, בצורה כנה וישרה, להחליף אותה בצורה מתוחכמת של ידע, וצורה שהיא חסרת אמונה. ולכן ישוע גם אומר, האם הוא ימצא אמונה בארץ? כי נדמה לי שמרוב ידע, זה עלול לפגוע באמונה שלנו. אנחנו נחשוב שאנחנו מבינים ויודעים, ונזנח את האמונה לטובת הכביכול הבנה, הבנה מוטעת, הבנה לא נכונה, אשליה של ההבנה. ואנחנו צריכים לזכור שאנחנו צריכים ללכת בתמים, ללכת בפשטות אחרי אלוהים, בלי להתחכם, בלי להתפתל כמו שהלב רוצה, ללכת בצורה ישרה ופשוטה אחרי אלוהים. והוא מסכם סיכום יפה ופשוט, אשרי אדם בוטח בך. ושוב, כבני אדם יש לנו חולשה, יש לנו נטייה לבטוח בבני אדם אחרים. כל התנ״ך מלא באנשים, במלאכים שניסו לבטוח במלאכים אחרים במקום באלוהים. כל המציאות שלנו מלאה באנשים שבוטחים על אנשים אחרים. עכשיו אנחנו בזמן של סערה פוליטית. כל בן אדם מחפש אנשים אחרים שיובילו אותו ושיהיה אפשר לסמוך עליהם. ומחפשים מנהיגים של מעצמות שנוכל לסמוך עליהם כמדינה. וזו נטייה אנושית. לסמוך על המנהל, לסמוך על המנהיג, על האדם שיודע. והאתגר שלנו כמאמינים, אנחנו לא מאמינים בבני אדם, אנחנו מאמינים באלוהים. ושהביטחון שלנו, בצורה הפרקטית והאמיתית ביותר, יהיה באלוהים, ולא בדברים אחרים. לא באנשים, אבל גם לא בדברים אחרים, לא בכסף ולא בכישרונות, לא ביכולות שלנו. אני פעם ראיתי דוגמה של אישה שהיא הייתה יעיננית, היא הייתה תואמת יין במקצוע. וכל המקצוע שלה היה לטעום יין ולהריח יין. והיא עברה תאונת דרכים, והיא איבדה את חוש הטעם וחוש הריח. עכשיו, בינינו לעשות תאונת דרכים ולאבד את הטעם והריח, יצא בזול. אבל היא איבדה בעצם את כל היכולות שהיו לה בעולם. ואנחנו צריכים להיות במצב שאנחנו לא בוטחים ביכולות שלנו, שלא אומרים כמה אני חכם או מוכשר או מוצלח או כמה כסף יש לי או כמה יכולות יש לי. כי הדברים האלה הם זמניים והם חולפים. ואלוהים הוא לא חולף והוא לא זמני. ואנחנו צריכים לבטוח בו, כי הוא באמת המקור האמין, הטוב היחיד לביטחון. וזהו, בקצרה.